בגמרא במסכת פסחים יש סוגיה שהיא קשורה למה שכתוב אצלנו בפרשה, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח ואומר לו להביא את כל החיות שקיימים בעולם, להביא מהם, לקיים אותם שהם יחיו אחרי המבול, אז להביא אותם אל התיבה ואז הם ינצלו ממי המבול. אז השם אומר לנוח להביא מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. למה הגמרא? אז הגמרא אומרת שמזה שהתורה כתבה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, והגמרא לא כתבה והתורה לא כתבה ומן הבהמה הטמאה, לומדים מזה שבן אדם תמיד יקפיד לא להוציא דבר מגונה מפיו. העיקרון הרי של לשון קצרה מול העיקרון של לשון נקייה, על העיקרון של לשון נקייה גובר על העיקרון של לשון קצרה. אפשר להגיד בקצרה, הת מן הבהמה הטמאה, רש"י אומר, חמש אותיות, ובאה התורה וכתבה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, 13 אותיות. אז יש כאן למעשה שמונה אותיות מיותרות. את שמונה האותיות המיותרות האלה אנחנו לומדים מזה שבן אדם צריך לחזר אחר לשון נקייה. הנקודה הזו של לדבר בלשון נקייה היא קצת דומה לעיקרון נוסף שמופיע בפרשה על זהירות בראייה. כתוב שם בתורה לגבי שם ויפת שהם נזהרו ולא ראו את ערוות אביהם, אז התורה חוזרת ואומרת פעמיים, וילכו אחורנית ויקחו את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. שוב זהירות גדולה מאוד מאוד בראייה, ובאמת הם קיבלו על זה שכר, שגם שם וגם יפת קיבלו שכר גדול, ברוך השם אלוקי שם, ויהי כנען עבד למו, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, וגם חם, אבי כנען הוא קיבל כללה, ארור, כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. שוב רואים זהירות גם בלשון, לשון נקייה, וגם זהירות בראייה, ראייה, שתהיה ראייה בזהירות, ראייה זהירה. השאלה היא, ואת השאלה הזאת שואל הרבי בלקוטי שיחות חלק י' שיחה ב' לפרשת נוח, בפסוק שדיברנו על שם ויפת, אז כתוב ככה, וילכו אחורנית, וערוות אביהם לא, וכתוב ככה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. הפירוש הפשוט, למה התורה חוזרת פעמיים? והלכו אחורנית ופניהם אחורנית. אז רש"י מסביר שכשהם הסתובבו כדי לחסות, הם הרי הלכו אחורה אחורה, כלומר הם הלכו עם הפנים אחורה, והתקרבו לנוח שישב, שהתגלגל באוהל אחרי שהוא שתה, וכשהם היו צריכים לחסות עם השמלה, עם השמיכה, אזי הם היו צריכים להסתובב. אז הם שוב סובבו את פניהם פעם נוספת, ולכן זוהי ההדגשה, ופניהם אחורנית, שגם כשהם הסתובבו לחסות אותו, הם שוב סובבו את פניהם, והם נזהרו. אז אם ככה, למה התורה מדגישה וערוות אביהם לא ראו? ברור שאת ערוות אביהם הם לא ראו. אם באמת הם וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, אז ברור שאת ערוות אביהם הם לא ראו. למה ההדגשה כאן, מה עומד כאן מאחורי ההדגשה הזאת של התורה? אומר הרבי שכדי להבין את זה, צריך להתעמק קצת בתורה מפורסמת של הבעל שם טוב, שאומר שכשבן אדם רואה רע אצל הזולת, זוהי הוכחה שיש איזשהו רע, דוגמת הרע הזה קיים גם ברואה עצמו. הוא מביא לזה דוגמה כמו שבן אדם מסתכל במראה, בראי, אז הפנים שלו נקיים, אז גם במראה הוא יראה הכל נקי, אבל אם הוא מסתכל במראה והוא רואה שיש שם פגם ולכלוך, אז זה הוכחה שפניו שלו עצמו, של הרואה, הם מתונפים. אז הזולת הוא הראי. שואל הרבי, מה באמת ההכרח? אז כך אומר הבעל שם טוב. שואל הרבי, מה ההכרח להגיד ככה? מה, לא יכול להיות מציאות כזאת שהרע קיים רק בזולת ולא אצל הרואה בעצמו? אז יבוא אחד ויאמר, טוב, אין כזה דבר סתם. למה ראיתי את זה? אם ראיתי את זה, כנראה שזה קיים גם בי. הרי יש את העיקרון של השגחה פרטית, שכל דבר מגיע, שהבן אדם רואה כל מאורע שקורה בעולם הוא בהשגחה מלמעלה, אין סתם. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא הזמין את הרואה לראות, כדי שיגלה את הרע שקיים בו עצמו. קצת מזכיר את מה שכתוב בספר שמואל, על החטא של דוד, כאשר נתן הנביא בא להוכיח את דוד על חטאו, אז הוא מביא לו את המשל של כבשת הרש, ואז הוא אומר לו, מה שאתה פסקת על המשל, כבשת הרש, זה אתה בעצמך. אבל השאלה שנשאלת היא, האם באמת אין כזה דבר שבן אדם יראה והרע שקיים בזולת הוא באמת נטו קיים בזולת, והרואה ראה את זה כדי לתקן את הזולת? אולי נאמר שזוהי ההשגחה הפרטית? למה חייבים להסביר שבהשגחה פרטית הרואה ראה כדי להראות שזה קיים בו עצמו? ובפשטות יבוא אחד ויאמר שיש הרי כלל שאומר שעל כל פשעים תכסה אהבה, יש לבן אדם אהבת עצמו. וכל הנגעים שבן אדם רואה חוץ, אומר הבעל שם טוב, מנגעי עצמו, לדרך להביא את הבן אדם שיתגבר, שלא יתרשם מאהבת עצמו ויתקן את עצמו, על ידי שהוא רואה משהו בחוץ אליו. כל הנגעים שבן אדם רואה חוץ, זה בעצם מנגעי עצמו. אבל עדיין, הרי יש מצוות עשה בתורה, הוכח, תוכיח את עמיתך. הרואה ראה, והסיבה שהרואה רע זה כדי לתקן את הזולת. למה שנאמר שהרע הזה שקיים אצל הזולת כנראה קיים אצל הרואה בעצמו? מחדד הרב ואומר, הרי אנחנו יודעים שכל דבר שקיים בעולם הוא התכלית, בוודאי כאשר מדובר על עם ישראל, אז עם ישראל הם התכלית של כל הבריאה כולה. בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בני ישראל עצמם הם התכלית. זאת אומרת שכשבן אדם רואה רע אצל הזולת, אז צריכים לומר שזה התכלית, יש כאן רע אצל הזולת והרואה צריך לתקן אותו. אבל זה לא שיש רע בזולת והרע הזה הוא בסך הכל בשביל אמצעי למשהו אחר. אי אפשר לומר שזה שמראים מלמעלה את החסרונות של פלוני, זה רק כדי, רק לטובת אלמוני. חייב להיות איזושהי, חייב להיות איזשהו טובה שתצמח כאן לבעל החטא עצמו, לא לרואה. לא בהכרח, אז מניין לנו, מניין ההכרח לדברי הבעל שם טוב, שכאשר בן אדם רואה רע אצל הזולת, אז היא בהכרח שזה קיים גם בו עצמו. אז כדי להבין את זה, נחזור עוד הפעם אל הסוגיה שממנה איתה פתחנו מקודם, הסוגיה בגמרא במסכת פסחים לגבי לשון נקייה. שם, אחרי שהגמרא מביאה את המימרה הראשונה, זו המימרה של רבי יהושע בן לוי, שבן אדם צריך להיזהר בלשון נקייה, כי כתוב אשר איננה טהורה, אז הגמרא מביאה הוכחה נוספת, והגמרא אומרת שיש הוכחה מדיני זב וזבה, שבזב כתוב את המילה מרכב, כל המרכב אשר ירכב עליו הזב. לגבי אישה כתוב כל המושב, לא המרכב, או על הכלי אשר היא יושבת עליו, לא אשר היא רוכבת עליו. הגמרא אומרת שהסיבה לשוני הזה, מהו ההבדל? שניהם הרי מבטאים כאן מצב לא טהור, לא טהור, גם הזב וגם הזבה. והתומה שלהם עוברת אל הכלי אשר הם רוכבים עליו או אשר הם יושבים עליו. למה התורה משנה וכתבה כאן ככה וכאן ככה? בגלל שאומרת הגמרא, אין הגון להזכיר רכיבה ופיסוק רגליים אצל אישה. ככה אומרת שמה הגמרא. ואז הגמרא שואלת על הכלל הזה ממקומות מסוימים בתורה שכתוב, יש כמה וכמה פסוקים לגבי אביגיל אשת נבל הכרמלי, כתוב על משה רבינו, כמה וכמה פעמים כתוב את המילה מרכב לגבי אישה. ועל כל, ואז הגמרא מתרצת על כל פסוק ופסוק תירוץ ספציפי לאותו פסוק. ואז אחרי שהגמרא מסיימת על את התירוצים על השאלות האלה, אז הגמרא נזכרת ושואלת שאלה כזו בלשון הזו, ואני אקרא את השאלה של הגמרא. ובאורייתא, מי לא כתיב תמה? האם בתורה לא נאמר תמה? ככה הגמרא שואלת. כשאנחנו שומעים את הצליל הזה של השאלה, אנחנו לגמרי לא מובנים, לא מבינים. הרי הלשון תמה כתובה בתורה יותר מ-100 פעמים. ברור שהגמרא ידע היטב שהמילה תמה מופיעה, זה לא סוד. אז אם ככה, מדוע הלשון באורייתא מי לא כתיב תמה? כאילו המקשן מגיע לחדש משהו לבעל המימרה הראשונה. ברור, הבעל המימרה הראשונה כנראה כן ידע את זה, שבתורה כתוב תמה, ובכל זאת הוא למד מהשינוי בפסוק לגבי נוח, שאדם צריך לדבר בלשון נקייה. מה? הגמרא הייתה צריכה לנסח את השאלה בצורה קצת שונה, את הגמרא הייתה צריכה להגיד, והרי כתיב תמה באורייתא, כאילו הגמרא אומרת, הרי אתם בעצמכם הרי יודעים שכן כתוב תמה. למה הגמרא שואלת בלשון כזו שהיא לשון קצת תמוהה? בלשון תמיהה. האם לא כתוב בתורה? כולנו יודעים שזה כתוב בתורה. וגם קצת טעון ביור סדר הדברים בגמרא. הרי נחזור עוד פעם על סדר הדברים. הגמרא מביאה את הרעיון של רבי ישוע בן לוי עם ההוכחה מהנוח, מן הבהמה הטהורה או מן הבהמה אשר איננה טהורה שצריכים לדבר בלשון נקייה, אז הגמרא עוברת למרכב ומושב, אז הגמרא שואלת כמה שאלות מפסוקים, אז הגמרא נותנת תירוצים על כל השאלות האלה, ואז הגמרא פתאום נזכרת לדבר על תמה, ואומרת, רגע, אתה רבי ישוע בן לוי, מי לא כתיב תמה באורייתא? לכאורה השאלה הזאת הייתה צריכה להופיע לפני כל הפלפול שהיה לנו על מרכב ומושב וההוכחה הזו. סדר הדברים היה צריך להיות אחרת. דבר ראשון, הגמרא הייתה צריכה להביא את הרעיון של רבי ישוע בן לוי, ואז הגמרא הייתה צריכה לשאול, הרי בתורה כן כתוב תמה, מי לא כתיב באורייתא, ואז הגמרא הייתה יכולה לעבור לניסיון הנוסף של ההוכחה ממרכב ומושב והתירוצים והשאלות, מהשאלות והתירוצים מהפסוקים. סדר הדברים בגמרא טעון ביור. מדוע הגמרא נתנה להתפלפל עם כל ההוכחות של מרכב ומושב, ורק לאחר מכן היא נזכרה שבעצם הרי בתורה כן כתוב תמה. אומר הרבי כאן ביום מיוחד מאוד, אני רוצה לתת את התמצית של הרעיון. כאשר מדובר על פסק הלכה, ברור, אם התורה באה ונותנת לנו פסק הלכה, פה צריך הפסק להיאמר בלשון קצרה וברורה. ובענייני הלכה קצרה וברורה ואפילו לא נקייה, מגונה, שווה יותר מאשר לשון ארוכה. ולשון ארוכה הוא נקייה. למה? כי פסק הלכה צריך להיות בצורה מאוד מאוד ברורה. תמה, זוהי ההלכה פה, כאן צריך להיות תמה. אבל כאשר מדובר על סיפורי התורה, פה התורה יכולה לכתוב, יש לה שתי אופציות. או לכתוב בלשון קצרה, ברורה, או לכתוב בלשון קצת ארוכה, אבל נקייה. פה העיקרון של לשון נקייה וארוכה שווה יותר על לשון קצרה ומגונה. אבל כאשר מדובר על פסק הלכה, פה צריך להגיד בצורה ברורה, תמה. בגלל שההלכה צריכה להיאמר בצורה ברורה. ועכשיו נבין את סדר הדברים. הגמרא בהתחלה הביאה את הרעיון של רבי ישוע בן לוי. ואז היא הביאה הוכחות נוספות ממקומי שינויים נוספים שהיה לגבי מרכב ומושב. והגמרא שואלת, הרי גם במרכב ומושב יש קיימים, יש פסוקים כאלה, יש פסוקים כאלה. והגמרא מתפלפלת בזה. ואז בסוף הגמרא אומרת, ובאורייתא מי לא כתיב תמה? האם בסיפורי התורה לא מוצאים את הלשון תמה? הרי בסיפורי התורה גם ישנם מקומות ספורים שבהם כן, בסיפורי, לא בהלכות, בסיפורי התורה. ולכן מובן שהקושייה הזו מגיעה בסוף. כי באמת בסיפורי התורה כאשר מופיע המילה תמה, יכול להיות שזה באמת מופיע, אבל זה מופיע במקומות ספורים וממש במקומות מתי מספר. לכן זה מופיע רק בסוף הסוגיה. נקודת הדברים היא שאף על פי שכשצריכים באמת לפסק הלכה, אז צריכים להגיד בלשון ברור, תמה הוא לכם וכו' וכו', אבל כאשר מדובר ב... לא בתור פסק הלכה, אלא כשאתה מתאר את הטומאה, הנה ההוכחה. כתוב לגבי הציווי, לגבי דיני מחנה, דיני צבא, שכאשר כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור ויצא אל מחוץ למחנה, אשר לא יהיה טהור מכלי ויצא אל מחוץ למחנה, את הדינים שקשורים לטהרת המחנה, והיה מחנך טהור, שם התורה באה לתת הלכה של איש שהוא צריך לצאת מחוץ למחנה וכולי, ורחץ בשרו במים וכולי. אבל מכיוון שבפסוק עצמו לא מדברים על הדין שלו לקבוע שהוא תמה, אלא לספר שאדם תמה במצב כזה עליו לצאת מחוץ למחנה ולהיטהר, אנחנו כבר יודעים שהוא תמה, אנחנו רק צריכים לספר עליו מה הוא הולך לעשות. אז האיש הזה, התורה מעריכה וכותבת, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור, התורה מעריכה ומעקמת את הכתוב כדי להדגיש עד כמה צריך להיות בלשון נקייה. עכשיו, כמו שאנחנו התפלפלנו לגבי דיבור בלשון נקייה, שכאשר מדובר על פסק הלכה צריך בצורה ברורה, אבל כאשר מדובר לא בפסק הלכה אלא בסיפור התורה, ואפילו בסיפור שהוא תוך כדי פסק, גם צריכים לשנות ולכתוב בלשון נקייה, אותו דבר גם בנוגע לראייה. כשבן אדם שומע שיהודי עשה דבר לא בסדר, אז יש לו חובה לראות מה ההלכה, מה נוגע לתקן, איך אנחנו מחזירים אותו למוטב. וזה עיקר העניין של הראייה כאן. אבל אם שבן אדם שומע את זה משהו על הזולת, אז הוא רואה, הוא לא רואה את ההוראה, מה יוצא מזה, איך מתקנים את הזולת, אלא הוא רואה את רעתו של חברו, זה מה שמודגש אצלו, הוא לא מרגיש את הצורך, לתקן ולשפר את דרכיו של הזולת, אלא הוא רק רואה את הרע לכשעצמו, זה לכשעצמו בולט אצלו בראייה, אז זוהי ההוכחה, כמו שאומר הבעל שם טוב, שזה מראה, ואז פניו של הרואה בעצמם הם מתונפים, והעיקרון לזה הוא, מכיוון שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, הוא לא ברא שום דבר, אפילו פרט אחד קטן, לבטלה, אז הראייה שאתה ראית כאן, אם לא ראית את זה למען התיקון, כנראה הדבר הזה קיים בך. אם מראים לך את זה כדי שאתה, יש לך דרך איך לתקן את זה, אזי באמת זה הוכחה שהוא באמת צריך ללכת ולתקן את זה. אבל אם הוא רואה את זה רק למען ראיית הרע נטו, אזי הוא באמת צריך לתקן את זה. עכשיו נבין היטב למה התורה מדגישה ואומרת, וילכו אחורנית, ויקחו שם ויפת את השמלה, וילכו אחורנית, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, וערבת אבי הם לא ראו. שאלנו מקודם, מדוע התורה מדגישה ערבת אבי הם לא ראו? הבנו את זה כבר, שאם פניהם אחורנית וילכו אחורנית, אז ברור שאת ערבת אבי הם לא ראו. התורה רוצה להדגיש, ערבת אבי הם, את הרע, לא רק את המובן הגשמי של ערבת אבי הם לא ראו, אלא את הרוע שיש במה שקרה כאן, את החיסרון שהיה לאבי הם לנוח, אחרי שהוא וישקר בתוך אוהלו, והתגל בתוך אוהלו, את הרע הם לא ראו. הם, כל מה שהם ראו, זה רק מה אנחנו עכשיו צריכים לעשות. הם צריכים לחסות את ערבת אבי הם, אבל ערבת אבי הם, את הרוע שיש בסיפור הזה, הם בכלל לא ראו. וזה באמת היה שוני, של שם ויפת מהאח שלהם חם, שעל חם מה נאמר? הם כתוב ערבת אבי הם לא ראו, על חם נאמר ויער חם. מה זאת אומרת ויער חם? חם אבי כנען, מכיוון שהרע באמת היה בחם עצמו, כידוע כל מה שכתוב בחזל על חם, עוד ביותו בתיבה, וגם בכלל חם עניינו הוא חמימות, שזה מראה מגיע מקו השמאל, ולכן שעניינו גבורות, ולכן כשהוא ראה אצל נוח את המצב של וישקר מן היין, וישת, וישקר ויתגל בתוך עולו, הוא ראה את הרע שבזה, וזה מראה שהרע הזה היה בו עצמו, לכן כתוב ויער חם אבי כנען. אבל שם ויפת, שלפי קבלה כתוב ששם היה מקו הימין, ויפת היה מקו האמצעי, שקו הימין זה חסד, וקו האמצעי זה רחמים. אז הרע שם, אין שם עניין של גבורות, יש שם רק עניין של חסדים, כידוע שקו האמצעי הוא נוטה כלפי קו החסד, אז לכן אצלם הרע הים כל כך מושלל אפילו בדקות, ולכן מדגישים ואומרים, הם היו לגמרי נקיים מהרע הזה, להם לא היה שום ראייה, ערב התביעם, לא ראו. מסיים הרבי בשיחה ואומר, שכששומעים או רואים איזה דבר שהוא לא טוב על יהודי, אז לא רק שלא צריכים לספר את זה על אחרים, כמו שעשה חם, שלא רק שהוא בעצמו ראה, הוא הולך עוד וסיפר את זה ויגד לשני אחיו בחוץ, אלא צריכים ללמוד מזה, שצריכים לא להרהר בזה, לדחות את זה בשני ידיים, ולהתבונן מה לעשות, איך לתקן, מה עושים כרגע. וכשמתנהגים והולכים בדרך הזו, אומר הרבי שזוכים להבטחה שהשם יבטיח לשם ויפת, ברוך השם אלוקי שם, ויהי כנען עבד לעמו, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, זוכים להיות כלים לתורה, והתורה, כלי לתורה הוא השלום, זוכים להשראת השכינה, שהיא וישכון באוהלי שם, השראת השכינה תהיה באוהלי שם, אוהלי שם זה בניין בית המקדש השלישי, במהרה וימינו, אמן ואמן, הגות ובוך.